לצערי נגמר לנו הזמן. הפודקאסט של דוקטור יעל דורון ודני פרידלנדר וחסות יוניסל, החברה המובילה בישראל להפצת מסרים ו-Relationship Marketing. כי מערכת יחסים טובה מנהלים גם עם לקוחות. לפרטים חפשו יוניסל בגוגל. הפרק שתשמעו כעת אינו מהווה טיפול פסיכולוגי והמידע נמסר בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי או לטיפול בכל תחום שהוא. אז אנא נעימה.
שלום יעל.
היי דנוש.
והנה אנחנו שוב בעוד פרק של לצערי נגמר לנו הזמן. הפודקאסט שלנו מבטי פודקאסט, פה באולפנים של פרוקאסט. עוד פרק.
על מה נדבר היום?
על מה נדבר? אני לא יודע על מה נדבר היום, אבל אני רוצה לספר לך מאיפה אני בא עכשיו. עכשיו אני הגעתי מטיפול. ושמעתי סיפור נורא עצוב, שכמובן, כמו בכל הסיפורים הטיפוליים שלנו, הוא מטושטש ובלתי ניתן לזיהוי. יושבת אצלי מטופלת, בחורה בשנות ה-20 שלה, ברווקות, תל אביבית, בעולם הדייטינג.
המפרך.
המפרך, בג'ונגל של הדייטינג היום ושל האפליקציות, ומספרת לי איך השבוע היא הייתה בדייט, יצאה לדייט עם בחור נחמד, שהיא פגשה אותו באחת האפליקציות הידועות והמפורסמות, הם קובעים לדייט ראשון, נגמרה הקורונה, הם סוף סוף יכולים לשבת באיזה מסעדה, באיזה בית קפה, הם יושבים, הם מפטפטים, נחמד לה ונעים לה, הולך לטוב בדייט, ואז, כמו בן אדם נורמלי, היא צריכה פיפי, אז היא הולכת לשירותים, חוזרת מהשירותים, מה היא רואה? נחשי.
הוא הלך?
לא, לא, זה לא כזה סיפור דרמטי, זה לא כזה טלוויזיוני, היא פשוט מוצאת את הבחור, בטינדר.
וואו, איזה מחזב, מכאיב, מעליב.
מחפש להזדמנות הבאה, קובע עם הבחורה החדשה, אני לא יודע מה הוא עשה שם, בודק הודעות, אלוהים יודע מה הוא עשה שם, באמצע הדייט המוצלח, הבחור בטינדר,
לא צריך להחזיק עבודה. מעמד אפילו עד סוף הדייט.
כן, איזה סיפור מבאס. דיברנו על זה כל הפגישה, על מה זה בשבילה, ועל ההשפלה, ועל... על, על, מה?
בוא נדבר היום בפרק על זה, על כמה קשה למצוא זוגיות בעידן המודרני, בעידן של האפליקציות, בעידן של השפע,
בעידן שבו יש יותר ויותר ויותר רווקים, הסטטיסטיקה מדברת היום על עלייה מסיבית בגיל של הרווקות, גם פה בארץ, אם פעם אנשים היו מתחתנים באמצע שנות ה-20 שלהם, הרבה מהאנשים, גם גברים וגם נשים, לא מתחתנים עד שנות ה-30.
אבל הם לא מפסיקים לרצות להתחתן.
נכון.
ומדינת ישראל עדיין מדינה שמרנית, חברה משפחתית, ויש הרבה מאוד לחץ על צעירים להתחתן. אז גם אם הם עולים בשנים ובגיל שהם מתחתנים, כן. עדיין מבחינת הרצון הם מאוד רוצים לעשות את זה.
כן, זאת אומרת, אנחנו חיים מצד אחד בחברה עדיין מסורת ומשפחתית ושדוחפת לחתונות ולנשואים. מצד שני, אנחנו חיים בעידן מודרני כזה שבו יש הרבה יותר אפליקציות, הרבה יותר חברים וירטואליים, לכולם יש אלפי חברים ברשתות החברתיות, שום דבר מזה לא אמיתי. בדידות נורא גדולה, אני חושב על הסיפור של המטופלת הזאת שלי, שבאמת היא כבר מצאה מישהו נחמד, וכבר יש לה דייט, והולך להם, ונעים להם, והיא יוצאת והיא מגלה אותו, גולש בטינדר, יש בזה, זה כמעט משפיל.
זה בעצם תמצית הפומו, זה בעצם העידן הזה, שבו כל פעם שאנחנו נשארים בבית, אנחנו רוצים להיות בחוץ, כשאנחנו בחוץ, אנחנו חושבים, פספסנו בבית, זה התחושה הזאת, שכל רגע שאתה נמצא, אתה מפסיד משהו שנמצא במקום אחר והוא יותר טוב.
אתה חי בהחמצה, ובוא נדבר על, יש משהו יותר חריף כבר מהפומו, היום מדברים על פובו, נכון? על fear of better options, על הפחד הזה שיש בחירה יותר טובה.
האחות הקטנה והנבזית של הפומו היא הפובו.
כן, המרשעת.
ובאמת להרבה רווקים יש את התחושה הזאת שכל בחירה שהם עושים, בעצם אין סיבה להיעצר בה, בגלל שהבחירה הבאה תהיה יותר טובה, אז כל מה מדפדפים.
כן, אנחנו כל הזמן בטוחים שיש אופציה טובה יותר, ולכן אולי הבחור הזה שהיה בדייט עם המטופלת שלי, אולי הוא רק לרגע בודק שהוא לא מפספס משהו, יכול להיות שאם היינו שואלים אותו, הוא היה אומר, זה דייט מעולה, אני גם רוצה לפגוש אותה לעוד פגישה. אבל
למה?
רק בדקתי, רק רציתי לראות למה? שאני לא מפסיד.
למה לבדוק? למה לא להשתהות? למה לא לתת צ'אנס לקשר, ליחסים, להיות רגע ברגע?
נדמה לי שזה המהות של לחיות היום עם התחושה שיש בכל רגע נתון אופציה יותר טובה. יש דירה יותר טובה, יש מחכה לך הזדמנות תעסוקתית יותר טובה, יש בחורה יותר טובה. הכל מרגיש שיש, שאתה חי באיזה מין לונה פארק של אופציות יותר טובות, ובעצם אתה לא נשאר בכאן ובעכשיו.
נכון, השפע הוא בעצם נורא מבלבל, אנחנו רגילים לחשוב על השפע שהוא נותן תחושה של שליטה ובעצם איזה ביטחון, וכאילו בעידן של השפע ושל האפליקציות אנשים צריכים למצוא יותר בקלות זוגיות, זה מה שנדמה, אבל האמת היא בדיוק הפוכה, שהשפע מבלבל וגורם לאנשים להתקשות בלהישאר, להשתהות, נכון. לבחור באמת.
זה מדהים, כי אני חושב נגיד על, על, על לגדול פעם, או על לחיות פעם ולחיות עכשיו, אנחנו לא נהיה זקנים כאלה עכשיו, ואנחנו גם לא נגיד בני כמה אנחנו, אבל אנחנו כן נספר שכשאנחנו גדלנו, נגיד את ואני, אנחנו פחות או יותר באותו גיל, ופחות או יותר גדלנו בשנות ה-70, אני מקווה שלא עושים פה חישובים עכשיו, כשאנחנו גדלנו החיים היו הרבה יותר פשוטים במקום הזה שהיו פחות אופציות, הלכת למכולת, היה לחם לבן, לחם שחור, היה אשל או גיל, היה קצת פרילי, ואנחנו קיבלנו פעם בשבוע מילקי.
אנחנו לא, בגבעתיים זה לא היה, לא גדלנו בשכונת העוני, לא אתה בירושלים,
זה נשמע כאילו באנו מהגטו, אבל זה כן.
זה פשוט מה שהיה בעידן של הצניעות, כשעוד לא היה כזה שפע, והיום בסופרמרקטים הענקיים, יש בעצם שפע בלתי נגמר של מוצרים, וגם הדייטינג והאפליקציות לפעמים מרגישות כמו שוק הבשר, כמו איזשהו סופרמרקט, אנשים מדברים על זה שהם יוצאים לדייטינג והם מרגישים כמו מוצר על המדף,
נכון.
הם מרגישים שהם צריכים למכור, הם מרגישים שצריכים לקנות אותם.
אני חושב שבכלל זה... הפכנו, החיים בכלל היום הפכו לשיווק מאוד מאוד גדול, זאת אומרת זה גם מה שעושות הרשתות החברתיות, בוא לא נדבר רגע על דייטינג, נדבר אפילו על החיים עם אינסטגרם ופייסבוק, חיים שבו אתה כל, החיים שבהם אתה כל הזמן מראה את עצמך, ואתה צריך להיראות טוב, הרי אף אחד לא מעלה לאינסטגרם עוגה שלא הצליחה לה, שנשרפה לה, כולנו מעלים את העוגות הטובות לאינסטגרם.
אנחנו בעצם מעלים את ה-better self שלנו, את הוורסיה היותר טובה שלנו, ואנחנו רוצים שככה יראו אותנו, והאמת שאנחנו לא כל כך ערוכים כמו שזה בתוך האינסטגרם, וזה לא תמיד...
בלי פילטרים, החיים עצמם אין בהם פילטרים, אתה לא בוחר פילטר לכל תמונה, אתה לא מצלם כל תמונה 20 פעם ובוחר את התמונה הטובה ביותר, החיים עצמם מתרחשים במקום שאין בו פילטרים ואין בו אופציות של בחירה. בוא נדבר רגע גם בכלל על, 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 על שפע ועל בחירה, כי בוא נגיד משהו, בוא נגיד מילה טובה על, 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 על שפע.
Okay.
כי בכל זאת, אני חושב שהפסיכולוגיה כן תופסת את החיים עם בחירה כחיים טובים. יש משהו
ברור,
טוב.
אנחנו לא היינו רוצים לחיות בעידן העתיק, זה ברור שהשפע האלטרנטיבה נותן תחושת שליטה.
אנחנו רוצים שליטה, בוא נגיד מילה על תחושת השליטה, אנחנו הרי כולנו בוגרי קורונה, אני אפילו לא יודע אם עוד אפשר להגיד בוגרי קורונה, רק הורידו את המסכות עכשיו, אבל אנחנו יודעים שמה שהקורונה לימדה אותנו, זה מה קורה כשאין לך שליטה, נכון?
כמה מהר איבדנו שליטה בשנתיים האחרונות, והיינו בחוסר ודאות, אנחנו יצורים שמחפשים שליטה, אז השפע נותן איזה אשליה של שליטה, אבל זה אשליה, דני, זה לא באמת שליטה, זה לא באמת ודאות, זה להפך, זה הרבה יותר התלבטות. ואולי נספר על הניסוי המפורסם שנעשה לגבי עידן השפע. בוא. ניסוי שכמובן שעשו אותו בסופרמרקט.
כמובן, שמתרחש בתוך המקום של השפע. את יודעת, זה נורא מעניין. יש פסיכולוג, שפסיכולוגים מאוד מכירים אותו ומאוד מצטטים אותו, ויניקוט, שמדבר הרבה על התפתחות של ילדים. ויניקוט מדבר על אימא סופרמרקט. הוא מדבר על הסופר בתור המקום של האימהות. הוא מדבר על הסופרמרקט כמקום שמציע הרבה מאוד בחירות, הרבה אכלה. הסופר אצל ויניקוט הוא המקום שבו אנחנו מקבלים איזו תחושה של יש מאוד גדול.
כי באמת יש שם המון שפע. אז הניסוי הזה עשו אותו בסופרמרקט, העמידו דוכן, בדוכן, ליד הדוכן עמדה דיילת חמודה, ושאלה את העוברים והשבים, מה תרצו לבחור, ריבת מישמיש או ריבת תות? ומה שבחרת, זה מה שקיבלת.
זה מעניין, כי נגיד, אנחנו באמת יודעים שאנשים כשהם צריכים לבחור מתוך שתי חלופות, אנשים מאוד מאוד סגורים על אם אנשי התות או אנשי המישמיש,
זה ממש
נכון?
שתי מפלגות, יש מפלגת תות ומפלגת מישמיש, ומי שאוהב תות נשאר עם התות, ואם למחרת בבוקר תשאל אותו, היית מרוצה מהבחירה שלך, אתה רוצה להחליף, בדרך כלל הוא לא יחליף.
זה כמו אנשי השוק או אנשי הווניל בגלידה,
לגמרי,
או אנשי הקרמבו או אנשי ההוגיה למטה.
אני רק שוקו ואל תיתן לי וניל, ומי שרק וניל לא רוצה שוקו, וזה החלוקה היא ממש...
היא מאוד ברורה, אנחנו גם מאוד יודעים אם אנחנו שוקו או וניל, אנחנו מאוד, אפשר למדוד את זה, זה מה שעשו בניסוי, אנשים מהר מאוד בחרו. תות או מישמיש, הבחירה הייתה מאוד מהירה, הם הלכו הביתה עם הריבה תות, ועוד הגדילו לעשות בניסוי, ושלחו את הנסיינית שתדפוק להם בדלת ביום המחרת, ושאלו אותם אם הם רוצים להחליף את הריבה שהם לקחו.
וכמובן שהם לא רצו להחליף, ורצו להישאר עם הבחירה שלהם. ואז עשו את הניסוי עוד פעם, וכדי שהתנאים יהיו אותם תנאים, באותו סופר, עם אותה נסיינית, ואותו דוכן, אבל הפעם הציעו 20 סוגים של ריבה.
אופה.
ריבת תוכמניות, ריבת דובדבניות, ריבת פטריות, ריבת כל מיני, ושאלו את האנשים שוב, מה אתם בוחרים? ומה התגלה?
מה שהתגלה זה שכשאנשים מקבלים הרבה יותר אופציות, הרבה יותר מבחר, הרבה יותר שפע של בחירה, מתחיל להיות להם מסובך, לקח להם יותר זמן, מדדו את זמן הבחירה, לקח להם הרבה יותר זמן להחליט, הם הולכים הביתה עם איזה ריבת פטריות, חוזרים הביתה עם איזה ריבה ביזרית כזאת שהם בחרו בה, וכשהנסיינית באה למחרת ושוב דפקה בדלת, ושאלה אותם, אתם רוצים להחליף?
ברור שהם רצו להחליף.
בעלה אמר לה, מהר, תחזיר את הריבת פטריות, כאילו לקניון, ותביא הביתה טוטו משמיש. זאת אומרת, זה מצחיק, כי זה גם קצת מזכיר, נגיד, תחשבי על בופה. נכון? תחשבי על בופה בחתונה, או על בופה בבתי מלון, בארוחת הבוקר, כשאתה עומד מול הבופים האלה, וצריך לבחור...
השפע הזה המבלבל.
מה קורה לאנשים מול בופה כזה בארוחת בוקר בבית מלון? יש שתי אופציות. או שאתה לא יודע מה לעשות מרוב בחירה, ואז אתה פשוט שם איזה חתיכת גבינה צהובה ולחמניה, והולך מובס אל השולחן שלך חזרה עם לחמניה וגבינה צהובה, או שמה שקורה לרוב הישראלים, יש לומר.
מעמיסים,
הולכים עם צלחות עמוסות, נוזל להם בדרך, הרוטב מתערבב עם הריבה, החביתה מתערבבת עם המיונז, אתה מגיע עם עיסה אחת גדולה ודביקה, השפע שם הוא לא כל כך טוב, הוא הופך לעיסה אחת דביקה, וזה הסיפור שלנו עם שפע, אנחנו לא פה לדבר על בופים, נכון?
וגם לא על ריבות, זה נכון. בעצם ניסוי על ריבות, אבל בעצם המטרה הייתה לבדוק את מה עושה לנו עידן השפע בעניין האפליקציות, השידוכים והדייטינג, ואנחנו יודעים שזה שיש שפע כל כך גדול, ושבלחיצת כפתור אפשר למצוא עכשיו 500 אנשים ברדיוס שלי, שנורא קרובים אליי ורוצים זוגיות, זה רק מקשה על הבחירה.
זאת אומרת שבמילים אחרות יש גברים כמו ריבות, או נשים כמו ריבות, השפע הוא עצום, וזה מה שקורה באפליקציות. האפליקציות נותנות לנו חשיפה לשפע של גירויים, לשפע של גברים או נשים, כל אחד מה שהוא מחפש לפי האפליקציה שהוא נמצא בה, זה נכון לאפליקציות של סטרייטים, לאפליקציות של גייז ושל לסביות, האפליקציות נותנות שפע שאי אפשר לעמוד בו. עכשיו, אולי בוא נגיד משהו על האפליקציות, ונקווה שלא נחטוף איזה תביעה פה. בוא נגיד משהו על התוכנית העסקית של אפליקציות. הרי מה האפליקציות הן רוצות שנמצא אהבה?
לא באמת, האפליקציות רוצות שתישאר באפליקציה.
נכון, אז מה הן עושות כדי שנישאר באפליקציות עוד ועוד?
יש להם כל מיני טריקים שבעצם מכוונים לשוות אותנו בתוך האפליקציה, שנהיה שבועים ולא נרצה ללכת משם, וכמו שפעם כשאני ואתה היינו ילדים, אז היו אוספים כל מיני של גוגויים, של מפיות, אני לא יודעת מה, היום אוספים לייקים באפליקציה.
אוקיי, אז בואו נדבר לא רק על לייקים, בואו נדבר על מאצ'ים רגע, בואו נדבר על מה שחלק מהאפליקציות הידועות יותר עושות היום, והן מייצרות מאצ'ים. בואי תגידי קצת משהו על מאצ'ים האלה, בואו נגיד מילה טובה דווקא על המאצ'ים.
קודם כל, אנחנו כולנו, הדבר המרכזי בזוגיות שמפעיל אותנו זה חרדת הדחייה. אנחנו מפחדים להידחות. אז מאץ' בעצם, מה זה מאץ'? זה שאני אומרת שמצאת חן בעיניי לפי התמונה שלך, ואתה מסתכל על התמונה שלי ואומר שאני מוצאת חן בעיניך. יש בינינו מאץ', יש התאמה, יש פוטנציאל לדייט. ואנשים אוספים את המאץ'ים האלה, באמת כמו שאוספים מפיות, הם אוספים את ההצלחות שלהם. את הפוטנציאלים להתאמות.
זאת אומרת, המאצ'ים זה האנשים שאמרו לי כן, ואני בפוטנציאל אומר להם כן, זה האנשים שאיתם יותר בטוח לי, זה אלה שלא ידחו אותי. מה שעושות האפליקציות היום, הן מקבצות לך את האנשים שבפוטנציאל מוכנים לצאת איתך לדייט.
אז למה זה חיובי? בגלל שבאמת האפליקציה מייצרת מין עולם נטול דחייה. אני לא רואה את כל אלה שאמרו לי לא, אני רואה רק את אלה שאמרו לי כן.
את לא צריכה לגשת לאלה שידחו אותך, כי אם פעם יצאת לבר או למועדון והיית צריכה להתחיל מישהו, היית צריכה להסתכל על איזה בחור שנראה לך טוב, להעז, לגשת אליו, הוא היה אומר לך, אני לא מעוניין. אז האפליקציה מונעת ממך לגשת לבחורים שלא יהיו מעוניינים בך.
נכון, אבל מהצד השני...
מה?
נקטע לי חוט המחשבה.
אני חושב שמהצד השני מה שקורה, שנכון, אנחנו, יש לנו מאצ'ים, אנחנו נמצאים באזור הביטחון.
כי נזכרתי בכל אלה שאוספים את המאצ'ים האלה ולא יוצאים, וכמה זה יש בזה גם רגעים טרגיים כאלה, ובעצם זה כל מיני זוגיות שהיו יכולות להיות ולא קרו.
אתה יושב בבית עם כל הבחורות שאולי היית יוצא איתם לדייט.
אבל אתה לא מעיז באמת לפנות אליהם.
אתה לא יוצא איתם לדייט. וזה הסיפור הגדול היום במעבר מעולם האפליקציות לעולם הדייטינג האמיתי. עולם האפליקציות הוא עולם וירטואלי, שגם אם אתה מחובק באנשים שאולי רוצים לצאת איתך לדייט, אתה עדיין לא יוצא איתם לדייט.
אבל באופן פרדוקסלי, מה שהאפליקציות רוצות לעשות זה לתקוע אותך בבית. שתצא כמה שפחות, ושיותר תדפדף ותמצא עוד ועוד מאצ'ים.
כן, אני...
והן גם בנויות על האידיאל של האחד. כי כל האידיאל של העידן המודרני, העידן הרומנטי, הוא הרעיון שמכרו לנו באגדות מאז שאנחנו ילדים, שמה? על זה שיש שם אחד, אחד יחיד ומיוחד שיש בו הכל. האיש הזה שיהיה מפרנס מעולה, נראה נהדר, אבא מדהים לילדים שלי, מצחיק, שנון, חכם, יציב, סקס מצוין, והכל באותו הגבר.
ממש עסקת הכל כלול.
כן.
אבל אין כזה אחד באמת, זאת פנטזיה, זה מה שמוכרים לנו, זה מה שאנחנו לכאורה יוצאים לחפש בעידן השפע בתוך האפליקציות, את הנסיך.
אבל אין שם נסיך. אבל יש גם נסיך. עוד, יש עוד חלק לפנטזיה הזאת, זה לא רק הפנטזיה שאני אמצא את האחד, אלא גם שאני אהיה האחד. שאני אהיה האחד היחיד והמיוחד של מישהו, שאף אחד לא ידחה אותי, שיהיה מישהו שיגיד לי, אני רוצה אותך מעכשיו ולתמיד.
שלעולם לא יחליפו אותי, שאני בלתי ניתן להחלפה. נכון, הפנטזיה הזאת שבה אני תמיד אשאר, אנחנו מכירים את זה ממקומות עבודה, התחושה הזאת היא שאף פעם לא יבוא מישהו צעיר ויחליף אותנו, אנחנו עם איזה ביטחון, עם איזה אשליה, עם איזה הכחשה, שאנחנו נשאר תמיד ונהיה תמיד אותו דבר, אבל זה לא מה שיקרה במציאות.
אבל זה הדלק של האפליקציות ואתרי הכירויות, וזה מה שהרבה פעמים תוקע אותנו, כי אנחנו הולכים ומחפשים את האחד הזה, מחפשים את האהבה ממבט ראשון, זה דברים שלמדנו שהבאנו מהפנטזיות שלנו, מאז שאנחנו ילדים, גדלנו על זה באגדות, אנחנו יודעים את זה מהסיפורים.
בואי פה נבאס קצת את המאזינים שלנו ונגיד שאנחנו יודעים אפילו מחקרית, שרוב האנשים, האהבה שלהם היא לא אהבה ממבט ראשון.
נכון, אהבה ממבט ראשון מתרחשת רק ב-11% מהמקרים, נכון, וזה אומר נכון. ש-89% אחרים זה לא ממבט ראשון.
כן, זה אומר ש-89% הם לא ממבט ראשון, זה אומר שאנחנו צריכים לצאת לדייטים ולתת צ'אנסים, כי אנחנו לא מתאהבים ממבט ראשון, כי לא תמיד על המכה, על הוואן, כמו שאומרים היום, אתה מוצא את זה או את זאת שהם מתאימים לך, לא באפליקציה ולא בדייט.
בכלל, מה הסיכוי למצוא את האחד?
את יודעת שסטטיסטיקאים שבודקים כל מיני סטטיסטיקות לכל מיני דברים מוזרים ישבו ובדקו מה ההסתברות שאת תמצאי את ההוא שדיברת עליו קודם שהוא גם יפה, גם חתיך, גם עשיר, גם מצחיק וגם יהיה אבא טוב לילדים שלך. הם עשו איזה מניפולציה סטטיסטית וסקס מצוין שמעניין ששכחתי את זה, כן, כוחה של הכחשה. מה הסיכוי שתמצאי את כל הדבר הזה בגבר אחד?
רגע, לפני שנמשיך, נזכיר שאתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט לצערי נגמר לנו הזמן, מבית קי פודקאסט. הפרק בחסות יוניסל, חברה שהיא בדומה לדני ויעל, מומחית במערכות יחסים. לא במערכות יחסים כמו שאנחנו נוטים לחשוב, אלא מערכות יחסים שבין החברות והארגונים הגדולים בישראל לבין הלקוחות שלהם. יוניסל היא פלטפורמה רב ערוצית מובילה להפצת מסרים בישראל, והיא משפרת את מערכות היחסים של חברות שכולנו מכירים. יוניסל מעניקה פתרונות המאפשרים לנהל, להתחבר ולהעמיק נאמנות עם הלקוחות בכל נקודות המגע החשובות, החל מטרום הגיוס, שלב ההצטרפות ואפילו ימי ההולדת. עדכוני תוכן ומותג, מבצעים ועוד. קוראים לזה Relationship Marketing, שיווק שעוסק במערכות יחסים. ועכשיו לחלק השני, שלצערי נגמר לנו הזמן.
בכלל, מה הסיכוי למצוא את האחד?
את יודעת מה הסיכוי? אפסי, אפסי ברמה כזאת של 0.17%, זה סיכוי אפסי שאת ואני נמצא את הוואן שלנו. אגב, איפה את מצאת את גילי?
אני מצאתי את גילי באתר היכרויות, אז עוד לא היו אפליקציות.
את יודעת איפה אני מצאתי את אלון? באתר היכרויות, באפליקציה של גייז. זאת אומרת, קודם כל זאת ההוכחה שאפשר למצוא אהבת חיים בתוך אפליקציה, ושסטוצים יכולים להפוך לקשר, זה גם חשוב לומר, נכון, זה אנחנו גם יודעים, מספרת לנו את זה אלן פישר, שהיא אחת החוקרות הגדולות שמדברת על אהבה ועל אוקסיטוצין ועל תשוקה באהבה, ואלן פישר אומרת, זה נתון שאלה שהוא לדעתי מנופח, היא אומרת ש-25% מהסטוצים יש להם פוטנציאל להפוך לקשר.
אז אל תזלזלו בסטוצים שלכם, בגלל שכל ההזדמנויות האלה יזיזים, או מה שקוראים situationship, זה קשרים שבהחלט יכולים להפוך לקשרים רציניים. כן. יש לי בהחלט מטופלת שפגשה מישהו בסיטואשנשיפ של הסגר בקורונה, במרחק של 100 מטר שהיה מותר להיפגש, היא פגשה אותו, היה להם סידור לימי הסגר, והסידור נמשך עד היום, ומתחתנו בתום הסגר השני.
זאת אומרת שאנחנו בתוך הדבר הזה, אנחנו אומרים כמה דברים, בוא נעשה סדר. אנחנו אומרים, מאוד קשה למצוא את האחד, אנחנו לא בקלות נמצא את הנסיך שלנו, כי לא בטוח שהוא נמצא שם, ולא בטוח שהוא מגיע על סוס לבן. שתיים, אנחנו אומרים שצריך לצאת מהאפליקציות, מכיוון שאפליקציות הן קצת אשליה, והן נותנות לנו תחושה שכל העולם זה מאץ' אחד גדול, אבל צריך לצאת לדייטים. אנחנו גם אומרים שצריך לצאת לדייטים ולתת להם צ'אנסים. ואולי זה המקום להגיד את הגולדן טיפ שלנו, וזה לצאת לדייט שני. למה אנחנו כל כך מאמינים בדייט השני, את ואני?
בגלל שבדייט הראשון, מה שאנחנו פוגשים זה הרבה פעמים את הפרדוקס הבחירה, את זה שהצד השני לא בטוח שהוא רוצה לבחור אותך, יש לו עוד הזדמנויות שם בקנה, הוא מאוד בייסוס, הוא מתקשה להישאר ולבחור, וגם בגלל שבדייט הראשון אנחנו רוצים להיות הוורסיה הכי טובה שלנו, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים. כן. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לדייט הראשון, לחוצים, עצבניים, עם מה שעבר עלינו בדייט שעבר, עם אכזבות שאנחנו מביאים, עם כל שברונות הלב, אנחנו באים עם כל הבגג' הזה של המטענים של היחסים הקודמים, לתוך הדייט, אנחנו לא תמיד הכי מבריקים, והרבה מאוד אנשים לא כל כך טובים בדייט ראשון. למעשה רוב האנשים לא כל כך טובים בהתחלות.
אז אני רוצה לשאול אותך משהו, מחשבה כזאת שתוך כדי שאת מדברת חשבתי עליה. אמרת, אם אנחנו לא כאלה, אם הפרפורמנס שלנו לא כזה מבריק ומדהים בדייט הראשון, מה אנחנו חושבים על סקס בדייט הראשון, על נשיקה בדייט הראשון? הרי אם הביצועים שלי לא טובים, יכול להיות שהם גם לא, הביצועים המיניים שלי לא יהיו כל כך טובים בדייט הראשון.
אתה לא סתם שואל אותי את זה, בגלל שכל הרצאה לרווקים שאנחנו עושים, ואנחנו פותחים לשאלות, תמיד שואלים אותנו את אותה שאלה.
לגבי סקס בדייט הראשון.
מה דעתנו לגבי סקס בדייט ראשון? ומעניין שהרבה פעמים את השאלה הזו שואלת אישה, ונשים הרבה פעמים הן נמצאות תחת הרושם, שאם הן נותנות נשיקה או סקס, זה המושג שהן משתמשות בו, אם הן נותנות סקס, אז הבן זוג, הגבר, יזלזל בהם, יחשוב שהן קלות להשגה.
הן גם מספרות הרבה פעמים שהוא נעלם להם, זאת אומרת שמתרחש סקס, ושאחרי סקס ראשון הרבה גברים נעלמים, הם כאילו קיבלו את מה שהם רוצים, הם ממשיכים הלאה, הם נתפסות כקלות להשגה, הם נתפסות כלא רציניות.
מה שמשמח אותי בהרצאות האלה, זה תמיד שיש שם גברים בקהל, כן. והם בעצמם אומרים, זה לא נכון. זה לא נכון, אנחנו רוצים להתנשק איתכם בדייט ראשון, ולראות אם זה עובד ולמה לא, כי נשיקה אנחנו יודעים שהיא לא סתם.
נכון.
נשיקה היא גם מעבדה ביולוגית, נכון. גנטית, שבה אנחנו בודקים את אמיצי הגוף אחד של השני,
כן,
ולכן אולי זה אפילו מומלץ,
כן,
להתנשק בדייט ראשון.
כן, בעלי חיים מרחרחים זה את זה, ומתנשקים זה עם זה, ומתגופפים זה עם זה, כי זאת האבולוציה שלהם, והם בודקים את ההיתכנות הגנטית של הדבר הזה, גם
נכון.
בני אדם. אבל בוא נחזור רגע. לאם אנחנו בפרפורמנס לא טוב בדייט ראשון, אז גם איך ייראה הסקס הראשון? אני לא שואל אם כדאי או לא כדאי סקס בדייט הראשון, אם זה מוסרי או לא מוסרי. זאת לא שאלה מוסרית, זאת שאלת פרפורמנס. כי אם אנחנו כל כך בחרדה בדייט ראשון, אולי גם אנחנו לא נהיה במיטבנו בתוך סקס.
אולי זה המקום להגיד שיש אנשים שהרבה יותר קל להם להתפשט מהבגדים, מאשר להתפשט רגשית, נגיד לדבר על עצמם דברים אישיים. ודווקא אנשים כאלה, הסקס הראשון הזה דווקא יכול לחמם אותם ולקרב אותם, ובגלל שבסוף הסקס, אם הוא מוצלח, תהיה הפרשה של אוקסיטוצין, כמו שאלן פישר אומרת ומבטיחה לנו, אז האוקסיטוצין הזה, שהוא הורמון האהבה והקרבה, הרבה פעמים גם מחמם קצת האווירה ועוזר לאנשים האלה להתקרב גם רגשית. אבל הרבה אנשים אחרים, זה פועל אצלם הפוך, ועל מנת שהם ייהנו בסקס, הם צריכים להרגיש איזושהי קרבה, הם לא בנויים לסטוצים, הם לא בנויים לזיונים אנונימיים, הם לא בנויים לדבר הזה של אני עוד לא יודעת עליך כלום, אבל בואו ישר נתפשט. ואז הם צריכים קודם לגלות סודות, לספר אחד לשני דברים אישיים, וכל הדרכים קשרות בעיניי. אני חושבת שכל בן אדם מתקשר בדרך שלו, וגם לא צריך כשמגיעים לסקס, או כשמגיעים לדייט, לא צריך לחשוב מה יעבוד לצד השני. מספיק קשה בשביל לחשוב מה יעבוד בשבילך. אז שכל אחד יעשה את מה שטוב, לא.
אני חושב שאתה צריך לבוא לדייט ראשון, גם בגרסה הכי טובה שלך, אבל גם עם אזורי הביטחון שלך. זאת אומרת, אנחנו תמיד מדברים בשבחו של לצאת מהקומפורט זון, אבל אנחנו גם צריכים להגיד מילה טובה על להיות בקומפורט זון שלנו. ולצאת לדייט, זה מספיק חרדה, זה מרגיש הרבה פעמים כמו רעיון עבודה, אתה מרגיש כמו במבחן, כמו באודישן, ואני חושב שאנשים צריכים לבוא בדרך שהכי נוחה להם, ולכן אנשים צריכים גם לזהות מה עובד בשבילהם.
אני ממש מסכימה, להיות יותר מחוברים לעצמם, ואם כבר אמרת רעיון עבודה,
כן.
בוא נדבר על זה שזה גרוע שהדייט יהיה רעיון עבודה.
גרוע ביותר.
אז מה אפשר לעשות כדי שהוא לא יהיה רעיון עבודה? אני אומרת, תעשי הכל כדי שהדייט שלך לא ייראה כמו רעיון עבודה. כי פשוט דייט שמרגיש כל כך משעמם, שמשעמם לך במהלכו, שאת מרגישה שאת מראיינת אותו, שואלת אותו שאלות בנאליות, עונה על דברים שענית כבר 100 פעמים, אין סיכוי שדייט כזה יהפוך ליחסים. כדי שדייט יהיה באמת מרגש, קודם כל את צריכה לרגש את עצמך. קודם כל את צריכה להגיד משהו חדש. את צריכה להיות חדשה. את צריכה להגיע בתוך הנפש שלך לאזורים אחרים איתו. אם תצליחי לשאול שאלה שלא שאלת, לספר סיפור שלא סיפרת. יכול להיות שעכשיו את תפתיע אותו וגם אותך.
שזה מעניין, כי זה אולי מה שדווקא הקורונה נתנה לרווקים, אנחנו מדברים הרבה כמה היה קשה ברווקות בקורונה, כי הייתה יותר בדידות ויותר לבד, והיה קשה לצאת לדייטינג, אבל אנשים שכבר עשו דייטינג בתקופת הקורונה, ולא יכלו לצאת לבר השכונתי, ולא יכלו לתת את השתיק הקבוע שלהם, של הדייט הקבוע שהם עושים תמיד, היו צריכים להמציא את עצמם מחדש בתקופת הקורונה.
דייט על ספסל, דייט בסופר פארם, דייט בסופר מרקט, כן, בפינה.
בגג, אנשים סיפרו על דייטים בגגות, הגגות בתל אביב היו מאוד מאוד פעילים, מה שנקרא על גגות תל אביב, משהו קורה הלילה. אני רוצה להגיד גם משהו מאוד קשה שקשור לעולם הדייטינג, והוא קשור גם לעולם של האפליקציות ולניקור. בא לי שנגיד מילה על תופעת הגוסטינג.
יאללה.
פתחתי עם הסיפור הזה של הבחורה שקפצה רגע לשירותים בדייט וחזרה ומצאה את הבן זוג שלה, את הבן זוג שלה, את הדייט שלה מציץ בטינדר, את מיד חשבת שהוא נעלם לה, ויכול להיות שלא סתם זאת הייתה אסוציאציה שלך.
כי באמת גוסטינג, שזה העלמות חד צדדית כזאת, בלי פשר, בלי הסבר, ניתוק נורא מסיבי והעלמות מכל אמצעי התקשורת, כן. זה דבר שנורא נורא נפוץ וקורה היום המון פעמים, עד כדי כך שעשו כבר מחקרים על גוסטינג.
יש מחקרים על גוסטינג, אני חושב שהוא קשור, אם אנחנו חוזרים לעולם של האפליקציות, הוא קשור לטכנולוגיה. כי מה שעושה הטכנולוגיה היא נורא מנקרת. מה שעושה האינטרנט, מה שעושים הטוקבקים היום, האפשרות שלך להגיב בלי שאתה נמצא שם באמת, להגיד כל מה שאתה יכול, להיות באפליקציות ולחסום מישהו. הסיפור הזה של חסימה, את יודעת, נגיד בעולם של הגייז, שזה העולם שאני נמצא בתוכו, יש את התופעה הזאת של בלוקינג שהיא נוראית. באפליקציות של גייז יש אופציה לעשות בלוקינג, אתה מדבר עם מישהו, ואתה יכול לחסום אותו, וכשאני עושה לך בלוק באפליקציה, אני לא קיים יותר, אני נעלם לך מהמסך. בלוקינג משאיר את זה שעשו לו בלוק, אתה לא מבין מה עשית, מה אמרת.
וזה יכול להיות באמצע שיחה, נכון? זה יכול
גם
באמצע.
באמצע שיחה, כן, זה גם יכול להיות.
פתאום נעלם לך
הפרטנר. זה גם
הפרטנר.
יכול להיות כשאתה מגיע הביתה למישהו ואתה בדרך אליו כבר, והוא עושה לך בלוקינג, ואתה לא יודע לאן ללכת.
התעדת.
נעלמה לך הכתובת.
וואו.
זה סיפור מאוד קשה, זה בלוקינג, זה סוג של גוסטינג, זה מה שעושים אותו היום באפליקציות. אני חושב שהסיפור הזה של גוסטינג ובלוקינג משאיר אנשים היום בעולם הזה של הדייטינג עם איזו תחושה של, אבל מה עשיתי? מה אמרתי? ואני רוצה שנגיד מילה על הדבר הזה, כי אנשים מסתובבים עם המון חיפוש של מה לא בסדר בי.
אז זהו, שאולי מה שצריך לעשות כשהם עומדים מול גוסטינג ומול הבלוקינג הנורא הזה, זה באמת להבין שהתשובה היא לא תמיד אצלך, הרבה פעמים זה הצד השני. זה קשור אליו, החיתות העצמי הזה של מה עשיתי לא טוב וכן טוב, ולקרוא עוד פעם ועוד פעם את הוואטסאפים ולהבין אם היה איזה משפט ששרף אותי או משהו כזה,
מה אמרתי, מה לבשתי, איך הגבתי, איך לא הגבתי. אנשים הרבה פעמים מנסים לעשות, גם בטיפול אנחנו פוגשים את זה, אנשים באים לפגישות טיפוליות ומנסים לבדוק איתנו את הדייטים, את הפגישה שלהם, להגיד, אבל עשיתי ככה, אמרתי ככה, לבשתי ככה, ואתה מנסה להגיד למטופלים ולמטופלות שלך, זה לא קשור אליך. אנחנו גם יודעים את זה מהמחקרים של גוסטינג, שאת אומרת שכבר קיימים, יש כבר מחקרים על זה.
שבאמת המחקרים מצאו שזה הרבה, רוב המקרים, רוב הסיבות, קשורות באמת לגוסטר, לזה שעושה את הגוסטינג, נכון. ולא לנמען. ולכן ההתנהגות הזאת היא של לחטט ולחשוב מה היה לו בסדר בי, היא התנהגות שפשוט מה שהיא גורמת זה לנו להיות מרירים יותר בדייט הבא, להיות זהירים, חשדנים, והרבה פעמים זה מחסל את הדייטים הבאים.
אבל בוא נגיד מילה על הגוסטרים, על אלה שעושים לך גוסטינג, ונגיד איזה מילה להגנתם, זו תופעה נורא מכוערת, אבל אחד הדברים שבודקים ומגלים במחקרים, זה שהגוסטרים אומרים שהרבה פעמים הם מעדיפים לחסום אותך, או להיעלם לך, או להפסיק לדבר איתך, מאשר להגיד לך את האמת. הם כאילו זה איזה פורם, זה פורם מודרני שבו אני מגן עלייך. אני במקום לעשות לך דחייה ולהגיד, תקשיבי, את לא מתאימה לי, את לא מצחיקה, את לא נראית טוב, לא נעים לי איתך. במקום לתת לך פידבק שלילי, אני פשוט נעלם לך. אז אני נותן לך איזה זץ של היעלמות, אבל אני לא נותן לך פידבק שלילי. זאת הגרסה המודרנית של איך לדחות היום בלי להכאיב.
אז אולי אם אנחנו פשוט נקבל את זה בתור שזו אפשרות, וזה דבר נכון. שיכול לקרות, פחות ייפגע מזה ולא ניקח את זה כל כך אישית.
נכון, אני חושב שזה גם מאוד מאוד חשוב, נגיד כמו המטופלת שסיפרתי עליה בתחילת הפרק שלנו היום, זאת שיוצאת החוצה ורואה את הדייט שלה, נמצא, מחטט עכשיו באפליקציות הכירויות, צריכה להבין שזה לא קשור אליה, זה קשור לסגנון שלו, זה קשור למי הוא, זה קשור אולי לחרדה שלו, אולי הוא בכלל ירגיש דחוי, אולי הוא חושב שהיא הולכת לשירותים כי היא בדרך החוצה, כי היא לא מעוניינת בו, יכול להיות שזה קשור לגמרי למבנה של מי שהוא, ולא למה שקרה שם בדייט, אוקיי?
אז אמרנו שאנחנו ממליצים על דייט שני, ואמרנו שאנחנו ממליצים לא לקחת באופן אישי את עניין הגוסטינג והבלוקינג, אלא באמת להבין שזה קשור לצד השני. אולי אנחנו צריכים לדבר על עוד משהו, עוד עצה שקשורה לדייטינג, וזה להרחיב את מימדי החיפוש.
אוקיי, אני חושב שזה משהו מאוד חשוב, בעיקר בעולם של אפליקציות שבו אנשים מגדירים פרמטר של חיפוש, כי היום כדי למצוא את הנסיך שלך, את יכולה להגדיר באפליקציות מה יהיה הגובה שלו, איפה הוא יגור, האם הוא יעשן ולא יעשן, איזה סוס יהיה לו, לבן, שחור או חום וכולי וכולי,
רשימת מכולת של איך נראה הפרינס צ'ארמינג שלך.
נכון.
ואנחנו יודעים שבאמת, אנחנו שלנו יודעים את זה מניסיון האמת האישי שלנו, שהרחבה של הרשת והגדלה של החורים ברשת הדמיונית הזו שאנחנו זורקים לתוך הים, יכולה לעזור לנו לתפוס הרבה יותר אנשים, ולהגיע לקהל הרבה יותר רחב.
בוא נספר לך, אנחנו הרחבנו את האפשרויות שלנו, וכל אחד מאיתנו תפס את הבן זוג שלו היום, על ידי הרחבת אפשרויות.
אז באמת אני מצאתי את גילי באתר היכרויות, ואחרי שפגשתי שוב ושוב ושוב את אותם גברים, זה היה כבר לפני 18 שנה, פשוט יום אחד אמרתי, אולי אני אראה בכל זאת גברים שמעשנים, אפילו שאני לא מעשנת, ובכלל לא אוהבת אישו.
כי אלה הגברים שהיו מחוץ לרשימה
שלך? עד אז לא יצאתי עם אף גבר שלא מעשן, וברגע שעשיתי את זה, ראיתי בבת אחת המון גברים חדשים, והראשון שיצאתי היה גילי, וזהו.
פשוט הכנסת לרשימה שלך את המעשנים.
הוא גם הפסיק לעשן.
הוא הפסיק לעשן.
אבל לא בגללי, אני לא ביקשתי ממנו.
אז לי יש סיפור מאוד דומה, כי כשאני הייתי בתקופת הדייטינג שלי וחיפשתי בן זוג, אלון ואני בזוגיות שנייה, הייתי אז עוד חיפאי, הייתי על הקו חיפה תל אביב, עבדתי בתל אביב, גרתי בחיפה עם הילדים שלי, וחיפשתי מטבע הדברים בחור בחיפה ובצפון, אז סימנתי את אזור החיפוש שלי בדייטינג כחיפה והצפון.
ופגשת שוב ושוב את אותם גברים.
ובטח בעולם של הגייז, שרוב הגייז נמצאים בתל אביב, הסיכוי שלי למצוא את הארבעה גברים שכבר הכרתי בחיפה ובאקו ובטבעון, היה מאוד מאוד קטן, עד שאמרתי, אני חושב שאני צריך להרחיב את אזור החיפוש שלי. וברגע שסימנתי את תל אביב והמרכז, פגשתי את אלון, שאנחנו נמצאים כבר כמעט 10 שנים ביחד. זאת אומרת, אם אתה מרחיב את האופציות, אני רוצה להגיד אולי אפילו, אם אתה פותח את הלב שלך יותר, הסיכוי שלך הוא למצוא אנשים, עוד ועוד אנשים שמתאימים לך. אנחנו חיים, בגלל שאנחנו חיים בעידן כל כך צרכני, שבו אנחנו מגדירים בדיוק מה היה הגובה שלו, האם הוא ישן, איפה הוא יגור, איך הוא ייראה, מה הוא יאהב, איזה ספורט הוא יעשה. אנחנו הולכים ומצמצמים את האופציות, אנחנו לא בוחרים חדר בבית מלון בבוקינג, אנחנו מחפשים לנו בן או בת זוג. ואנשים צריכים לפתוח את הלב ואת העיניים, אחרת אנחנו הופכים להיות בעולם שיווקי וצרכני, ואנשים נופלים בו ונשארים מאוד לבד.
אני רוצה להגיד עוד עצה אחרונה, רגע לפני שאנחנו מסיימים, ולהגיד שתבואו לדייט הבא אופטימיים, ושהרבה אנשים מגיעים כבר נורא נורא מרירים, יש שהם סוחבים את כל הכישלונות של הדייטים הקודמים, נורא קשה להמציא את עצמך מחדש ולהגיע שוב אופטימי לדייט. אבל אם תבוא במזג אוויר כזה אופטימי, במצב רוח סקרני, לחוויה חדשה של להכיר בן אדם אחר, יש סיכוי שבאמת תחדשו קודם כל לעצמכם, ואז גם באמת תמצאו אותו.
את יודעת, אני פתאום חושב על שאלה שחוזרת הרבה מאוד בהרצאות, וזה מעניין, אני לא יודע למה, אבל הרבה פעמים נשים שואלות אותנו, אותה בהרצאות שלנו, על רווקות, וזה השאלה, איך אני יודעת כשאני יוצאת לדייט, שאני כבר מוצאת מישהו ואני כבר יוצאת לדייט, איך אני יודעת שאני פוסלת אנשים, או שאני באמת צריכה ללכת? זאת שאלה שמאוד חוזרת בעולם של הרווקות, איך אני יודע שזה מתאים לי או לא מתאים לי, או האם אני עוד פעם בורח?
אז תגיד מה שתמיד אתה אומר, יש לך תשובה מאוד טובה.
אני תמיד אומר שזה בעצם ההבדל בין אינטואיציות לחרדות. אני חושב שמה שמניע אותנו הרבה פעמים, וגם בעולם הדייטינג, זה האם אנחנו נקשיב לאינטואיציות שלנו, האם אני נמצאת שם בדייטינג עם מישהו שבאמת לא מתאים לי, שמשהו מהותי ובסיסי בו לא מתאים, ואני מרגישה באינטואיציות שלי שהוא לא בשבילי ואני צריכה ללכת, או שמה שמפעיל אותי עכשיו זה החרדות שלי, שהוא ידחה אותי, חרדות הנטישה, שאולי אני רוצה אותו והוא לא ירצה אותי. זאת אומרת, האם אני מקשיבה לחרדות שלי ואז אני בורחת ממישהו שמתאים לי, או האם אני מקשיבה לאינטואיציות שלי ולבטן שלי ואני יודעת שאני לא צריכה להישאר.
ואני חושבת שהשאלה הזאת עולה שוב ושוב, בגלל שהרבה אנשים נורא מבלבלים בין חרדות ואינטואיציות, והם מפרשים את מה שקורה בדייט כאילו שעכשיו אני מבינה שאני, יש לי איזו אינטואיציה שאני צריכה לדחות אותו, כן. שבעצם כל מה שיש לי זה חרדה מהקשר שאולי דווקא קורה. ולכן נכון. שוב נחזור להמלצה ובזה נסיים, שתיתנו דייט שני. תיצאו לדייט שני, תיתנו צ'אנס נוסף, בגלל שלפעמים בדייט השני יכולות להתגלות האמיתות שלא התגלו שם בדייט הראשון.
ועכשיו מתעוררת חרדת הנטישה שלי, כי יש לי הרגשה שאת הולכת להגיד לי את מה שאני לא אוהב לשמוע בפרקים.
אבל לצערי נגמר לנו הזמן.
נגמר לנו הזמן, ואנחנו צריכים לסיים עוד פרק של לצערי נגמר לנו הזמן, מבית כי פודקאסט, פה באולפנים של פרוקאסט. איזה כיף לעשות איתך דייטינג, יעלי.
גם איתך, נפגש בפרק הבא.
בפרק הבא, להתראות.